בוקר טוב ושבת שלום למאזיני תאגיד השידור הישראלי, כאן בפאתי מודיעין. אני יצחק נוי, יחד איתי ליטל אטיאס ותומר שלפניק. אנחנו מעבירים אליכם כעת שידור שעוסק בעיתונות העולם ביממה האחרונה. ונתחיל הפעם כהרגלנו עם הניו יורק טיימס, המדורים המדעיים, הרפואיים, נמלט מעט אם אפשר מהחדשות, למרות שלגמרי לברוח מהם אי אפשר. לפני 28 שנים, ג'ו ביידן עמד בראש ועדת הסנאט לאישור שופטים, כשהמועמד היה השופט השחור קלרנס תומאס. הוא הואשם על ידי העוזרת שלו, שהייתה כבר אז דוקטור למשפטים, אניטה דייביס, בהטרדה מינית. הוא לא ניסה לאנוס אותה, הוא לא קפה את עצמו עליה, אבל הוא ניבל בנוכחותה את הפה. הרבה לדבר על עבר המין שלו, הציע לה הצעות, כל מיני דברים שהפריעו לה קשה מאוד. היא באה כשהוא היה מועמד להיות שופט בית המשפט העליון. היא הגיעה לוועדה להעיד ואמרה שלדעתה אדם כזה הוא היה שחור, הוא שחור עד היום, קלרנס תומאס. אדם כזה לא יכול להיות שופט בית המשפט העליון. רוב חברי הוועדה, וג'ו ביידן בהם, הוא היה נשיא הוועדה, לא קיבלו את טענותיה לגבי קלרנס, שהיה מועמדו של הנשיא בוש, רפובליקני, ואישרו את המינוי. לאחר שהעדות שהיא ספגה, החקירה שהיא עברה הייתה, כולם מוכנים היום להישבע על זה בנקיטת חפץ. הייתה איומה. היא עמדה מול פאנל של חוקרים לבנים, אישה שחורה בודדה, והם קראו אותה לגזרים שם. ג'ו ביידן היום אומר, אני לא עשיתי את זה. אבל ביום חמישי, הוא הכריז על מועמדותו לנשיאות, הוא צלצל אל אניטה היל. וביקש סליחה על התנהגותו. למעשה, עשו את זה בשמו אנשים אחרים. אז כשהיה נשיא הוועדה הסנטורית, כנציג מדינת דלאוור. אניטה היל היא היום פרופסור למשפט ולימודי נשים באוניברסיטת ברנדייס. היא לא קיבלה את ההתנצלות. אני מתנצל על מה שהיה, אינה תשובה נאותה למה שקרה, היא אמרה. הכל ריק והבל, קשקושים. והסיפור הזה עכשיו הולך ומתגלגל. הוא הרי הציג את מועמדותו לנשיאות, זאת אומרת שהוא צריך להיות, על פי הכללים שהמפלגה הדמוקרטית עצמה קבעה, יותר נקי מנקי. נראה מה יהיה. סיפור אחר מעולם הספורט, אני בדרך כלל לא נוהג לעשות את זה, אבל הפעם כן. הלך לעולמו ג'ון הבלצ'ק, מהסלטיקס של בוסטון. סלטיקס היא קבוצת הכדורסל המפוארת של בוסטון. והוא בן 79. אני מזכיר אותו כי הוא היה כדורסלן מופלא. זכיתי לראות אותו משחק כשלמדתי בברנדייס. זאת אומרת, אותה אוניברסיטה של אניטה היל. והוא היה שחקן מדהים. אבל אני מעולם לא קינאתי בו, כי באחד הראיונות בטלוויזיה הוא אמר שכל בוקר, אבל כל בוקר, לפני שהוא מתחיל בתרגילים למשחקים, הוא רץ 20 קילומטר. וכשאני שמעתי את זה שהוא פותח עוד לפני ארוחת הבוקר את יומו ב-20 קילומטר ריצה, נעשה לי רע. אמרתי שיהיה לו הרים של זהב לבחור הזה, הכל מגיע לו. כזה עונש קשה להאמין שקיים. זהו. צילומי לוויין מראים כי שנת 2018 לא הייתה כל כך רעה מבחינת השמדת היערות כמו השנתיים שקדמו לה. אבל המגמה של השמדת היער, הג'ונגלים, בעיקר באזור האמזונס, נמשכת. סיפור נוסף מעולם החי והצומח. פינגווינים קיסריים, אתם יודעים, אלה הגבוהים היפים עם החזה הצהוב, זהוב כזה. המושבה שלהם איבדה בשנת 2016 כ-10,000 אפרוחים. היה גל קור כל כך קשה שאפילו הם לא הצליחו להחזיק מעמד. זה קרה במפרץ הלי באנטרקטיקה, והחדשות הרעות הן שהלהקה לא התאוששה מאז. מדענים, וואה, איזה פיתוח מדהים, מדענים הצליחו לשחרר טקסט שלם ממוחו של אדם בלי שנאמרה בכל ולו מילה אחת. שום שריר בגולגולת לא הופעל. ידוע הסיפור על ז'אן דומיניק בובי, העיתונאי הצרפתי שלקה בשבץ מוחי ששיתק את מרבית שרירי גופו, והוא, דומיניק בובי, הכתיב את זיכרונותיו על ידי מצמוץ עיניים. עוד תחריות. עשרות אלפי אנשים כמוהו בכל העולם סובלים מן התסמונת הזאת, עם מחמת שבץ מוחי או מהלומה לראש או נפילה, פציעה וכו' וכו' וכו'. והיום באים מדענים וטוענים שהם יכולים לעקוב אחר פעילות המוח, ולתרגם אותו לקולות בני אדם בטקסט הגיוני לגמרי. וכעת תארו לעצמכם שהדבר הזה מגיע לפיתוח ברמה מאוד גבוהה, ואנשים חסרי ישע נחקרים בבית הסוהר במקומות כמו צפון קוריאה, או אני יודע, מקומות רעים מאוד אחרים, כאשר שליפת המידע ממוחו של הנחקר שוב אינה כרוכה במכות, עקירת שיניים, עינויים אחרים, אלא תוכנת מחשב, יופי של עולם. אני מניח, לפי תומי, שסוכני חרש שיהיו בשדר יעברו קורסים מיוחדים איך לא לחשוב על התשובות שהם נשאלים. איך לא לחשוב, הוא אומר לו למשל, מי האיש שמפעיל את הרשת? מאוד חשוב להם לדעת. אל תחשוב על השם הזה במוח שלך, כי המחשב יוציא אותו. תארו לעצמכם איזה יופי של עולם מחכה לנו. מחקר, או אם תרצו משאל דעת קהל גלובלי, שתוצאותיו פורסמו אתמול, מראה כי האמריקנים הם האנשים הכי לחוצים בעולם והכי מודאגים. מעניין, אה? ארגון הבריאות העולמי הודיע השבוע כי אסור לחשוף ילדים בני שנה ומטה למסכים אלקטרוניים. זה לא משנה אם זה הטלוויזיה או המחשב. יותר משעה ביום. וכי ילדים בני 2 עד 4 אסור שיחשפו לטלוויזיה ליותר משעה ביממה. תארו לעצמכם לאן זה הגיע. עכשיו בואו נעבור ל-Christian Science Monitor. מאמר יוצא מן הכלל ביומון המיוחד הזה על עצי ארמונים בארצות הברית. העץ הנותן את הפרי נחשב לאחד העצים החזקים בארצות הברית, ועבודות העץ הטובות ביותר נעשות ממנו. והיה אחד הנפוצים ביותר ממדינת מיין ועד לג'ורג'יה. אבל בסביבות 1904 הגיע לארצות הברית פטריה מעץ ארמונים יפני לעיר ניו יורק. הנבגים התפשטו ברוח, ובתוך עשרות שנים בודדות כל תעשיית עצי הארמון בארצות הברית, העץ והפירות נמחקו. רק היום, רק אמריקנים בני 80 ו-90 עדיין זוכרים את העצים היפהפיים ההם של לפני הקימשון. כשמל תורמה זמר נפלא של אותם ימים, שר על עצי הארמון בארצות הברית ב-1945, בסיום מלחמת העולם השנייה, 4 מיליארד מתוכם כבר לא היו. סיפור. בואו נראה מה זה עשה בדרום אפלצ'יה. כי משון, עצי הארמונית, הרס את חיי החקלאים הקטנים שם, בעיצומו של המשבר הכלכלי של שנות ה-30. הם התפרנסו מהעצים האלה, גם מהעץ וגם מהפירות, איכשהו שרדו. וזה הכריח אותם להפוך לקורא פחם, קשי יום. משרד החקלאות האמריקני מחזיק בסיראקיוז תחנת מחקר, ששם פרופסור פאוול מאוניברסיטת ניו יורק ואנשי צוותו פועלים שנים רבות על פיתוח עצי ארמונית או ארמון, שגן של חיטה הוחדר עליהם, והם אדישים לפטריית הארמונית היפנית. העץ החדש, המהונדס גנטית, צומח במהירות רבה מאוד, תמיר, זקוף, העץ מעולה וכן הפירות. העץ כבר מוכן להפצה, אבל יש מדענים שחוששים מן הבלתי ידוע. אתה מתחיל משהו כזה, אתה לא יודע איך זה נגמר, והם לא יודעים אם כדאי לעשות את זה או לא. הם ממתינים בינתיים. משרד החקלאות הפדרלי מתכוון להחזיר את עצי ההרמונית אל הטבע, מתוך תקווה שישוב לפארו מתחילת המאה ה-21. בואו נעבור את הים. נעבור כעת לאינדפנדנט הבריטי. לא תאמינו, אבל ממשאל דעת קהל עולה כי הבריטונים, בני האים הבריטים, נמנו וגמרו. המונה ליזה היא אתר התיירות המאכזב ביותר שראו. ואיזי ג'ט שאל 2,000 בריטונים את השאלה הזאת, ו-86% אמרו כי ציורו של ליאונרדו דה וינצ'י מן המאה ה-16 היה אכזבה. הציור תלוי בלובר, שזה אצל הנשאלים לכבוד המפוקפק להיות אכסניה לעוד 9 עבודות מאכזבות. השני המאכזב הוא צ'ק פוינט צ'ארלי בברלין, אחריו המנקן פיס בבריסל. המנקן פיס הוא הילד המשתין, עשוי נחושת, והוא עושה פיפי לעיני כולם, והם לא מוצאים שזה מעורר משהו. אני מניח שארוחת בוקר אנגלית אצלם, אצל הנשאלים, היא אטרקציה. הלו, יש כאלה שיגידו שבריטניה לא מפסידה במלחמות בגלל ארוחת בוקר אנגלית, כי אם אתה מצליח לשרוד אותה, אז אתה מצליח לשרוד כל דבר. זהו. גבר כבן 30 שהיה בטיסה מגטוויק שבלונדון לפיזה שבתוסקני, ניסה לפרוץ לתא הטייסים, אבל הוא רוסן בידי נוסעים ואנשי צוות. תבינו למה הדלתות היום סגורות ולא ניתן לפתוח אותם אלא על פי קודם. סיפור מוזר לגמרי. סיפור אחר יש לנו, מוזר לגמרי. איש משמר המשמר הימי של ארצות הברית, האמריקני סגן כריסטופר הסון, ישוחרר בערבות אחרי שהורשם על ידי תובעים פדרליים בתכנון התקפת טרור נגד חברים בעלי השפעה במפלגה הדמוקרטית. אבל מאחר שהוא הורשם לא בטרוריזם ולא ברצח, ומאחר שאין כל תוכנית להאשימו בעתיד הקרוב, השופט שחרר אותו. טוב, בואו נראה הלאה. הינדוסטן טיימס, עכשיו אנחנו בהודו. בריטניה אופטימית לגבי הכנסתו של מסור או מסוד עזר לרשימת הטרוריסטים הגלובליים של האום. בריטניה וארצות הברית תומכות במאמצים המחודשים של ממשלת צרפת להכנסת עזר לרשימת ועדת הסנקציות של דאעש ואל-קאידה של האום לאחר התקפת ה-14 בפברואר בפולוואמה, שבה נהרגו 40 חיילי הודו. אנחנו מדברים הרבה מאוד על מה שהיה בסרילנקה, אבל ישנה שרשרת ארוכה וקרובה של מעשה טרור. אין מה לעשות. הג'פן טיימס, גשושית החלל היפנית, היבוסה 2, הצליחה לנחות על אסטרואיד, כך יש לומר, אסטרואיד. אז בבקשה, תחסכו לכם את כל האימיילים האלה של תיקונים. אסטרואיד, כך יש לומר. הצליחה לנחות על אסטרואיד ולחולל על פניו פיצוץ שהמדענים מכנים המכתש הראשון מעשה ידי אדם. זהו צעד חשוב ביותר בהבנת ההתפתחות של המערכת הסולארית שלנו. כך הודיעה סוכנות החלל היפנית ביום חמישי. הפיצוץ נועד לפורר חלק מהסלע ולערוך את הבדיקות מרחוק של החלקים היותר קטנים והאבק. ב-1999 כתבה קטי מצוי, אנליסטית בחברת גולדמן סאקס ביפן, דוח על מצבה של האישה היפנית המקופחת והנדחית במקום עבודתה. הדוח זכה בשעתו לתעודה עצומה, אבל טוענת היום מצוי כי על אף השיפור הרב במעמדה של האישה, נשים בשוק העבודה ביפן עדיין מופלות לרעה. סיפור אחר מיפן. שני רישיונות עבודה, חקלאים, ניתנו ביפן לפועלים זרים. הבראבו, 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 מה שנקרא. 45 אישורים נוספים בטיפול. הטיפול ביפן, לוקח זמן. זאת לאחר שממשלת יפן החליטה להקל על הלחץ והדרישה המיידיים לעובדים בחקלאות האוכלוסייה היפנית הולכת ומדלדלת, והיא הולכת ומצטמצמת ופועלים חסרים. מה תעשה? מספר הבתים הנטושים ביפן, תקשיבו לזה, מגיע ל13.6% מכלל הבתים ביפן נטושים. לא יאומן. או במילים אחרות, 8.5 מיליון בתים נטושים. לא עומדים בארנונה, לא עומדים בשום דבר. הריכוזים הגדולים של בתים ריקים נמצאים בימנשי ובאזור וואקיימה. ב-2018 היו ביפן 600 בתי יתומים. ליתומים ולילדים שבאו מבתים הרוסים. ההורים לא יכלו להחזיק בהם. יפן! זה קורה גם ביפן. מספר הילדים האלה הגיע ל-25,000 בשנה שקדמה לכך, 2017. בשנת 2017 היו 732 מקרים של מה שמשרד הסעד היפני מכנה מין של ילד על ילד. מקרים בעייתיים שכוללים מגע מיני מלא, לפעמים זה ילדים בני 10. והתנהגות מינית שהיו מעורבים בה 1,371 ילדים מקופחים. הזקוקים להשגחה. אין הוראות ברורות הקוראות לפעולה לעובדי משרד הסעד היפני במקרים כאלה, ואנשי הממשלה עומדים נבוכים, הם לא יודעים מה לעשות. אבל המדהים הוא שקודם כל זה מופיע בעיתון יפני, ג'פן טיימס. הדבר השני, זה מופיע במדינה מאוד מאוד מפותחת. יפן היא לא מדינה מוזנחת, ואפילו שם עשרות אלפי יתומים מסכנים שקשה מאוד לנהל את חייהם, אבל זה קורה. The Times הלונדוני, משטרת אנגליה עוצמת עיניים לשימוש בקנאביס או מריחואנה. יותר ויותר עוצמת עיניים למרות דחיקה מפורשת בנושא, ומזהירים חברי פרלמנט מן התופעה הזאת. יש אזורים באנגליה ששם המשטרה מדווחת על ירידה של עד 75% ברישום פלילי הנוגע לקנאביס בתוך עשור. לא כי ירד השימוש, ירד הרישום של המשטרה. המשטרה חושבת שהממשלה מתנהגת בטמטום, או לפחות ברמה של שוטרים בשטח, אני לא יודע. יותר ממחצית משטרת בריטניה מדווחת על ירידה של 40% במקרה פשיעה, למרות שקנאביס היה ונותר הסם העיקרי. שנים רבות ומיליארדי לירות סטרלינג הוצאו כדי למצוא תרופה לאלצהיימר, או לפחות למצוא דרך לעצור את המחלה הנוראה. אבל היום המחקר שינה כיוון, והדגש הוא על אבחון מוקדם ככל האפשר של המחלה. נו, אז אם יהיה אבחון יותר מוקדם, אתה בגיל 40 צריך לדעת שבגיל 50 אתה לא יותר מפמפקין, מדלעת או משהו. זה, אני לא בדיוק מבין את הרעיון כאן, אבל זה מה יש. למונד. באלג'יריה נמשכות זה שבוע עשירי הפגנות יום שישי נגד המשטר. אז בצרפת ישנם את האפודים הצהובים. באלג'יריה ישנם הפגנות יום שישי, זה היום שהולכים למסגד וכן הלאה, נגד הממשלה. בצרפת, על פי נתונים ממשלתיים, נהרג ילד כל 5 ימים, או בידי הוריו, או בידי קרובי משפחה. דוח בעניין הזה הוגש ביום חמישי לממשלה, ובו כמה המלצות. והחשובה שבהמלצות היא הגברת האימון המקצועי של אנשי מקצוע שאמורים לבחון מקרוב אפשרויות של רצח וכו'. סיפור אחר. הכביש הגדול שבבולגריה נקרא סטרומה. אתם זוכרים? בימים שלפני הקמת מדינת ישראל הייתה אונייה כזאת שהוטבעה בים השחור, ואנחנו שרנו על כל סטרומה ומשהו כזה. על כל פטריה וסטרומה עוד נקום, מה? ככה שרו אז. אבל יש כביש גדול בבולגריה, והוא נקרא סטרומה, הוא מחבר בין המבורג, סופיה וסלוניקי. והוא חוצה את מיצר קרסנה. קרסנה היא שמורת טבע, שבה חיים למעלה מ-3,500 בעלי חיים. ועכשיו יש סכנה גדולה לעתידם. לאן כל הדבר הזה יוליך? אנחנו נרצה, אני מניח, לעבור גם לצפון קוריאה ולראות מה קורה שם עם האיש הזה שנראה כמו משוגע, אבל הוא כנראה יותר נורמלי מכולנו. אבל לפני כן אולי תועיל ידידתנו ליטל לתת לנו מוזיקה. יש לך משהו בשבילנו? יש, היא אומרת שיש. אז בואו ונשמע, אנחנו ברשת ב' בתוכנית מסביב לעולם, עיתונים מן העולם, יישארו עמנו.
My hair now and wondering what dress to
זהו, שמענו, נהננו, עכשיו אנחנו נתקדם. ואני עם העיתון הדרום קוריאני, צ'ונג אנג דיילי. ויש לנו כאן סיפור מעניין. מנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, אמר לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין בפגישתם ביום חמישי השבוע, הוא היה איתו, הוא נפגש איתו. הוא לא הגיע באווירון, הוא הגיע ברכבת, הוא כמו סטלין. הוא מפחד לטוס באווירונים ויכול להיות שהוא יודע למה. קשה לדעת, אבל הוא הגיע ברכבת. אז הוא אמר לפוטין ביום חמישי בפגישתם כי השלום והביטחון וחצי האי הקוריאני תלויים לחלוטין בהתנהגותה של ארצות הברית. אתם מבינים, הוא עשה התמים, אצלו הכל בסדר. שיהיה. ייצאו מכוניות נוסעים מדרום קוריאה ברבעון הראשון של שנת 2019 עלה ב-2.7%. הואיל וזהו אחד הענפים שפרנסתה של דרום קוריאה אושרה וסגסוגה תלויים בהם, אז זה נתון חשוב ביותר. חשוב ביותר. בואו נעבור לנושא אחר. אוטו ורמביר, זה השם שלו. הוא סטודנט, היה סטודנט אמריקני שביקר בצפון קוריאה בשנת 2017, וניסה להבריח מבית המלון תמונה של מנהיג המדינה הקרוב לוודאי, או משהו מטומטם מהסוג הזה. והוא נתפס, נשפט, נדון לשנים רבות ונכלא, ועבר כנראה עינויים קשים מאוד. הוא הוחזר לארצות הברית לאחר לחץ אמריקני, בבית הסוהר איבד את הכרתו. כנראה מהמכות שהוא קיבל. נשלח לבית החולים, ושוחרר לאחר שארצות הברית הבטיחה לשלם לצפון קוריאה $2 מיליון טיפול רפואי. הטיפול היה כנראה כל כך טוב, שארבעה ימים לאחר שחזר, חסר הכרה, מת הסטודנט האומלל, ורמביר. כעת, טוען הנשיא טראמפ שארצות הברית לא שילמה ואיננה מתכוונת לשלם את אותם $2 מיליון. בטיפול רפואי שכזה, אני חושב שצפון קוריאה צריכה לשלם לארצות הברית את הכסף. עכשיו אנחנו במוסקווה, The Moscow Times. המתווך הרוסי אלכסנדר לברנטייב אמר ביום שישי, אתמול, כי ממשלת סוריה וקבוצות האופוזיציה המזוינות עשויות להסכים על הקמת ועדה לחוקה כבר בחודשים הקרובים. הקמת ועדה שכזאת היא מפתח לרפורמות, ובחירות חדשות פירושן איחוד סוריה וסוף למלחמת 8 השנים. 8 שנים. היא הרגה מאות אלפים והקרה לפחות מחצית מיושבי סוריה ממקום מגוריהם. בסוריה חיו עד ערב פרוץ מלחמת האזרחים 22 מיליון אזרחים, או בני אדם נאמר. למעלה ממחצית כוח האדם המשטרתי ברוסיה, תקשיבו לזה, מורכב מחיילים שיש להם ניסיון קרבי בסוריה. פולניה וגרמניה הפסיקו את הזרמת הנפט מרוסיה דרך קו דרוזבה בשל איכות ירודה של הנפט. ופולניה עשויה להביא לתביעות פיצויים של חברות מערביות אחרות הקונות את אותו הנפט מאותם הספקים. הספקית הראשית היא המונופול טרנסנפט הרוסי. אז הולך להיות שמח בנושא הזה, ללא ספק. בשנת 2017, אנחנו כבר דיברנו על הסיפור הזה, אנחנו נעבור הלאה, לא כדאי. אני עכשיו עם ג'יימס 360. זה כתב העת החשוב ביותר בעולם בענייני הגנה וכן הלאה. והוא מספר לנו מילה או שניים על חיל האוויר הסיני. לסין יש היום 2 מטוסי קרב מתקדמים, בתהליכי ניסוי מתקדמים. האחד הוא ה-J11D, השני הוא ה-J20. ונאבקים על אותם תקציבים, למרות שלכל אחד מהם תפקידים שונים בתכלית. כך אומרים הסינים. עד כה סברו כי תוכנית ה-J11 בוטלה. ואולם היום ברור כי גם תוכנית ה-J11 נמשכת. צבא הודו החל לגייס נשים למשטרה הצבאית ההודית. פעם ראשונה שמגייסים נשים לצבא ההודי בכלל. אל פאיס הספרדי. מאמר גדול על חלקו של פרנקו במשלוח 10,000 ספרדים רפובליקנים למחנות ההשמדה הנאציים, לחמנות מצרפת למחנות כמו מטהאוזן ואחרים. בימים האחרונים, ב-20 באפריל, הלכה לעולמה בגיל 103, נאוס קטלה מטרגונה. ב-1943 היא נעצרה על ידי משטרת צרפת, הואשמה בשיתוף פעולה עם הרזיסטנס, ונשלחה למחנה הריכוז ריבנבריק בגרמניה. כאלה היו כ-10,000 אנשים. והסיפור הוא סיפור מאוד קשה, אבל נשאלת השאלה, מה למשטרת צרפת ולמסכנים האלה? התשובה היא ברורה, הייתה מלחמה, מלחמת אזרחים איומה בספרד, בין 1936 לערב פרוץ מלחמת העולם השנייה, ב-1939. הרפובליקנים הפסידו, מי שניצח זה היה פרנקו והכוחות המלכותיים. הרפובליקנים ברחו לצרפת, צרפת קיבלה אותם. בחלק מן התקופה המנהיג של צרפת הוא לאון בלום מהחזית הסוציאליסטית. אבל ב-1940 צרפת נפלה לידי הגרמנים. אז נשאר רק אזור וישי שהוא כביכול היה חופשי לאיזה זמן. ומשטרת צרפת, עכשיו תחת שלטונו של פיליפ פטן, התחילה לאסור את הגולים הספרדים האלה, כנראה על פי רשימות שסיפקה הממשלה של פרנקו. מדובר על 10,000 איש והם נשלחו אל מחנות ריכוז והשמדה בגרמניה, זה לא סיפור פשוט. ביום ראשון, למור מחר, יהיו בחירות כלליות בספרד, וראש הממשלה ומנהיג הסיעה הסוציאליסטית טוען באותו הרעיון כי קיימת סכנה של ממש שהימין הספרדי יחבור לימין הקיצוני הספרדי, ואז זה עלול להסתיים באסון גדול. כחצי מיליון צעירים וצעירות בספרד לא יוכלו להצביע בבחירות הקרובות, משום שנולדו למאגרים ולמאגרים בלתי חוקיים, למרות שכל חייהם עברו עליהם בספרד, הם לא יוכלו להצביע. אחד ממבקשי העבודה בבירה מדריד היה הסופר הלטיני המהולל גבריאל גרסיה מרקס. אתם זוכרים את 100 שנות בדידות? ספר נפלא. כן? גבריאל גרסיה מרקס ביקש רישיון עבודה בשנת 1955 בספרד. ספרד, אני לא יכול להימנע מהזיכרון הרחוק ההוא. איך מתחיל הספר 100 שנות בדידות? זה נקרא פתיחה ספרדית. אתה קורא את השורות הראשונות ואתה לא יכול להפסיק לקרוא. וככה זה נפתח. שנים רבות אחר כך, כשיעמוד הקולונל מול כיתת היורים, ייזכר באותו יום רחוק, כשלקח אותו אביו בפעם הראשונה לראות קרח. עכשיו תפסיק לקרוא. נראה אותך. נראה אותך. זהו, בואו נושא אחר לגמרי. חזרתם של אנשי דאש, נשים וגברים, הם הסכנה הגדולה ביותר לאירופה היום. אין שום ספק בזה. והמאמר מפתח ומפתח את הנושא עוד ועוד ועוד. נעבור כעת לשבועון ניוזוויק. ג'ו ביידן מצטער על היחס שהיא, אניטה היל, זכתה לו מן הוועדה, אבל אינו סבור שהוא עצמו נהג בה ברשעות או בורע כלשהו. הוא כמובן לא פנה אליה אישית, היא כמובן לא מקבלת שום סליחה או מכילה, והסיפור רק, אני לדעתי, הוא רק מתפתח, מפני שאם אתם רוצים מועמדים לנשיאות ארצות הברית, מלאכים זקי כנפיים, אז תבדקו בשכמות אם הם התחילו כבר לצמוח. כי אני לא מאמין שמישהו מלאך זר כנפיים, גם לא מהמפלגה הדמוקרטית. דונלד טראמפ אמר שרוברט אי לי היה גנרל גדול, גם אם אתם אוהבים לשמוע את זה וגם אם אתם לא אוהבים לשמוע את זה. אני חייב לומר לכם את דעתי. רוברט אי לי היה גנרל גדול, טראמפ צודק לגמרי. הוא לא היה צריך להגיד את הדברים האלה, גם בזה אין ספק, אבל טראמפ לא יסתום את הפה. ורוברט אי לי היה המפקד של כוחות הקונפדרציה במלחמת האזרחים האמריקנית. והחווה שלו בסוף המלחמה, האמריקנים הוציאו להורג בסוף המלחמה רק אדם אחד. המנצחים, אני מדבר על היוניון, הם הוציאו להורג מפקד מחנה שבועים של היוניון, וגם הוא לא היה אמריקני, הוא היה גרמני שוויצי, והמשפט לא היה הגון כמו שאומרים. אבל את החווה של רוברט אי לי החרימו, והיא הפכה לבית הקברות הגדול של ארצות הברית, ארלינגטון. והקבר הראשון הוא על פתח הבית של רוברט אי לי, בו עצמו לא נגעו. הוא אחר כך הפך להיות נשיא של איזה קולג' קטן או משהו כזה. הם קיימו את צוואתו של לינקולן לסיים את המלחמה בלי נקמות. בלי נקמות. דונלד טראמפ, בסדר, נו, הבחירה שלו היא הבחירה שלו, וכמובן שהדמוקרטים יתרגזו, וכמובן שאנחנו נראה כבר מחר מאמר גדול בנושא הזה בניו יורק טיימס, שמסביר למה רוברט אי לי לא היה גנרל גדול, הוא כן היה גנרל גדול, אבל אני עוזב את הדברים האלה לפי שעה. חוסר סבלנותה של רוסיה אל מתנגדי הנשיא אסד בצפון מערב פרובינציית אידליב, הם קיימים, הם עדיין קיימים והם נלחמים, ואפילו הצבא הרוסי המפואר לא הצליח להכחיד אותם. אבל חוסר הסבלנות של רוסיה הולך וגדל, ורומזת על כך הממשלה שזמנם של המתנגדים לאסד הולך וחלה. בואו נראה מה יצא מזה. טיים, בנאום שנסע נשיא טראמפ בכינוס השנתי של האגודה, Rifle Association, אגודת הרובה, שמתבססת על כך שזכות האזרח to bear arms, לשאת נשק, כדי להגן על עצמו. התוצאה היא כמובן לא כזאת. התוצאה היא שילדים בני 14 ופחות מזה נוטלים כלי נשק אוטומטיים והורגים עשרות ילדים. ואת זה חייבים להפסיק. אבל איך תפסיק את זה? במדינה שבה מסתובבים בבתים מאות מיליוני כלי נשק. אתם שומעים נכון. מאות מיליוני כלי נשק. חוקיים ולא חוקיים. וטראמפ הודיע בוועידה השנתית של ה-Rifle Association כי בקרוב ארצות הברית תבטל עוד הסכם נשק שממילא אף אחד לא מכבד אותו. מדובר על הסחר בנשק, הסנקציות שקבע האום, וטראמפ לא עומד לקבל את הדברים האלה. והוא אומר, ארצות הברית לעולם לא תאשר את הסכם האום על הגבלת הסחר בנשק. בואו נעבור לעיתון בגרמני, Die Zeit. ויקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה, הורס את הדמוקרטיה בארצו. הורס את המוסדות הרשמיים שם, הורס את השיטה המשפטית, בעצם את כל הרקמה החברתית הפך להרמת השפעה. האיחוד האירופאי רואה הכל ובוחן הכל ולא עושה דבר. זוהי דעתו של דיצייט. דר שפיגל, נשיאת אסטוניה קרסטי קלג'ולאיד, זה שמה, קרסטי קלג'ולאיד התראינה לעיתון לבושה בלבוש מדהים בפשטותו. זה קשה להאמין, היא בכל זאת נשיאה של מדינה. היה עליה טי-שירט ומכנסיים, זה הכל. והיא אפילו לא ישבה בכיסא שלה. היה שם חדר אירוח עם איזה 20 כיסאות, היא התיישבה על אחד מהם. אסטוניה היא מדינה קטנה, אבל כל השירותים במדינה הזאת ניתנים היום דרך האינטרנט. דבר שחוסך לאסטוניה עשרות מיליוני דולרים לשנה, ולה זה מאוד חשוב. הנשיאה היא כמובן בעד מדינת שוק חופשי, והיא מדברת על היתרונות של תפיסה זו, ביחד עם דיגיטציה של כל המערך, אבל מזהירה מפני כוונות מלחמה במרחב הקיברנטי. מלחמת סייבר, מה שנקרא. האיחוד האירופי היה מאוד גאה בהסכם הפליטים שנחתם עם טורקיה, והוא ראה בהסכם הזה ורואה בהסכם הזה הסכם מצליח. אבל, אומר לנו העיתון דר שפיגל, מחפשי המקלט מאפריקה, באים האגאים, ראו ורואים כיצד הם נהפכים לבתי סוהר. אלפי פליטים חיים שם בתנאים קשים ביותר. סיפור אחר בעיתון. הלהבות שפרצו והחריבו את קתדרלת נוטרדם הוכיחו כי מורשת תרבותית של אומה היא יותר מרשימה, יותר חשובה מרשימה פשוטה של אונסקו. במה דברים אמורים? הם אספו במשך שבועיים כבר למעלה ממיליארד דולר לשיקום נוטרדם. והנשיא אמנואל מקרון אמר שתוך 5 שנים יסיימו את הבנייה, למרות שמומחים אומרים ששיקום נמרץ ונכון של קתדרלה זה סיפור של בין 10 ל-20 שנה. אנחנו נראה מי צודק. כל זה לא משנה את העובדה שהיום האפודים הצהובים מגיעים היום גם למהומות גדולות מאוד. למה לנשיאת נוטרדם יש לכם כסף ולעניים ולמסכנים שהם ברובם מאגרים אין לכם כסף? זה יהיה סיפור. בואו נראה מה קורה בפייננשל טיימס. ברבע הראשון של 2019 כלכלת ארצות הברית פרצה בצימוח של 3% ושתי עשיריות האחוז, זה נתון מרשים ביותר. מסע הבחירות של המועמד ג'ו ביידן אסף ב-24 השעות הראשונות לקיומו 6,400,000 דולר. האם זה מבטיח את ניצחונו קודם כל במרוץ הדמוקרטי לנשיאות, ואחרי המרוץ הדמוקרטי כמובן גם במרוץ לנשיאות, ואף אחד לא חותם שהוא יהיה הנשיא. אנחנו בעצם עדיין בניוזיק, שג'ון ביידן התנצל שם, זה כבר דיברנו על זה לפני ענית היל, אבל יש לנו עוד הודעה, ארצות הברית עומדת להסתלק בפירוש מאמנת האום למחירות נשק. השנאה למוסלמים, אומר לנו ניוזיק, השנאה למוסלמים היא כל כך גדולה. לא, זה לא בסליחה, אני מתנצל, זה מופיע בפייננשל טיימס. השנאה למאמיני האסלאם מלכדת קבוצות חילוניות בארצות הברית. כך כותבת קמילה קוונדיש. ההגדרה החדשה של אסלאמופוביה מצרפת יחדיו בדרך לא מועילה גזע ודת. אל תדאגו, ישראל בחוץ. אבל אף אחד לא שכח אותה. ושיהיה ברור לכל אחד ואחד מאיתנו, זוהי דעתי האישית, שרדיפת מוסלמים באירופה לא תועיל ליהודים. למרות שהם עכשיו הקורבן הקדוש, מבקשים מהם להישאר וכל הדברים היפים האחרים. בוודאי, המספרים שלהם כל כך קטנים שהם לא מהווים בעיה לאף אחד. צריך להכיר את זה. Aviation Week and Space Technology. ב-23 באפריל, דהיינו ביום שלישי השבוע, שיגרה סין טיל. ניסיוני כמובן, שהגיע למהירות של 2,800 מיל לשעה. דהיינו כ-4,000 קילומטר לשעה, לשימוש חוזר. אתם יודעים, ההוצאות האלה הן מחרידות. אתה שולח טיל וזה נגמר הסיפור. אתה לא רואה לא את המחלים, לא שום דבר. בארצות הברית, אילון מאסק כבר התחיל בטילים שגמרו לשגר את מה שצריך, והם נוחתים, ניצבים על מקומם. אותו דבר עושה סין, והדבר המדהים הוא שעשה את זה בסין, הסקטור הפרטי. זה לא היה מפעל של המדינה. Reader's Digest, יש לנו סיפור נפלא שם. סיפור נפלא. קודם כל, Reader's Digest הוא מעין ירחון כזה, שהוא לוקח מאמרים מכל מיני עיתונים בעולם, ועושה האחדה של השפה האנגלית. אז נעים מאוד לקרוא אותו. העיתון הוא באנגלית פשוטה מאוד, והוא קל לקריאה, והוא מספר סיפור על אמריקני שחי באלסקה לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה. והוא אהב לשוטט באזורים הפראיים ביותר של המקום. אלסקה עד היום יש בה הרבה אזורים פראיים, ותארו לכם לפני 1939. ובאחד הימים הוא פתאום פוגש זאבה שנלכדה על ידי מלכודת. המלכודות האלה נורא אכזריות. אלה שיניים שנפתחות ואז בום, נסגרות. והזאבים באלסקה הם הגדולים ביותר בעולם. זאבה עצומת ממדים. והיא קרובה אליו, אבל אז הוא שם לב שהיא תפוסה. וכשהוא מתקרב אליה, לא יותר מדי, הוא רואה שיש לה עטינים מלאי חלב. זאת אומרת שיש לה גורים באיזה מקום. אז הוא הולך ומביא את הגורים. מוצא את הגורים, משמיע קולות של זאבים, הגורים באים אליו, מיד מתחילים ללקק לו את הידיים, גורים. ואז הוא מביא אותם אחד אחד אל אמא, שתפוסה על ידי המלכודת הזאת. והיא כמובן מניקה אותם. אחר כך הוא מוצא שם איזשהו ירח של אני לא יודע מה, אייל או מה, מביא אותו לסאבה, שיהיה לה מה לאכול, ולאט לאט הוא מתחיל להתיידד איתה. והזאבה הפראית הזאת, למרות הפחדים העצומים שלו, שברגע שהוא התקרב אליה למגע, היא בנשיכה אחת, תשבור לו את המפרקת או משהו כזה, הוא מתגבר על הפחד הזה, והזאבה הזאת היא סופר אינטליגנטית. זה לא במקרה שהזאבים הפכו להיות חברים טובים של האדם. והיא נותנת לו אפשרות לפתוח את המלכודת ולשים כל מיני דברים קטנים על הפצע שכמעט וקרת לה את כף הרגל. ואז היא מתרחקת לאט לאט עם הגורים. והוא יצא למלחמה, הוא חזר ב-1945, חזר לאותו מקום, והזאבה באה אליו. אחרי 5 שנים, הזאבה הגיעה אליו בחזרה. היא זכרה אותו ואת מה שהוא עשה. הסיפור הזה, אני מניח שהוא נכון. אני לא יודע אם כל הפרטים נכונים שם, אבל הוא בוודאי נכון. אבל הוא סיפור מחמם לב ש מזכיר את היווסדה של העיר רומא, רומולוס ורמוס שהעניקו את הילדים. סיפור מעניין מאוד. בבוסטון גלוב יש לנו מאמר לאחר סדרת תקלות ועיתונות זועמת, משטרת המדינה. יש לבוסטון משטרה, יש לערים אחרות במסצ'וסטס משטרה, אבל ישנה המשטרה של המדינה. זה לא המשטרה הפדרלית, אלא המשטרה של מדינת מסצ'וסטס. והיא התנהגה על הכבישים הראשיים במקומות אחרים, הדברים צולמו באכסריות, באופנים לא חוקיים, והיא עוררה את זעם העיתונות. ואז הייתה הבטחה שאנחנו נתנהג יפה, והעיתון בודק, זה היה לפני שנה, שום דבר לא התפתח. נשאר אותו דבר והכל סודי ולא ידוע. בלפואה יש לנו סיפור על בית ספר למבוגרים בצרפת. לא דיפלומה ולא כלום. ומי שהולכת ללמד שם בהתנדבות, היא אשתו של עמנואל מקרון. היא הייתה מורה לצרפתית, והיא חזרה ללמד. יפה מאוד. אנחנו, יש לנו עוד סיפורים, אבל אנחנו נוותר עליהם. יהיו לנו סיפורים בשבוע הבא. תודה לליטל עטיאס, אני יצחק נוי. תודה גם לתומר שלפניק. שבת שלום.